שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נכנסנו לחודש אדר, בשעה טובה ומוצלחת, ואחד הנושאים המרכזיים בפורים הבא לנו לא טובה הוא נושא החופש, נושא הבחירה החופשית. הגמרא במסכת שבת מעמידה את כל סוגיית החופש כמעט על מה שקרה בפורים. הגמרא אומרת שכשעם ישראל קיבלו את התורה היה שם משהו בלי חופש, קפה עליהם הר כגיגית. מה זאת אומרת קפה עליהם הר כגיגית? התורה היא הטבע של עם ישראל, התורה זה החוק של החיים שלנו. אם אנחנו לא מקיימים את התורה, הכל נתפרק. אם בחוקותיי תלכו, נתנה ארץ סיבולה, בית ססדה את האמפריו, ורדפתם את אויביכם, בחוקותיי תמאסו, הכל נתפרק. כאילו בעצם אין לנו ברירה. חוקי התורה הם חוקי המציאות שלנו, חוקי החיים של עם ישראל. קפה עליהם הר כגיגית. אם מקיימים את התורה, מוטב. אם לא, הכל מתפרק. גרסאות שונות במדרשים בחז"ל. כלומר, יש בעצם בקשר בינינו לבין התורה, קשר שהוא הכרח. כמו שאדם אין לו בחירה בעצם האם לנשום. יפסיק לנשום, אז הוא נגמר. בעצם אין לו בחירה. ויש משהו מעיק בזה. כלומר, חסרה שמחה. השמחה בחיים היא מתגלה כאשר אנחנו בוחרים. כשאדם בוחר במשהו בחופש, יש שמחה מאוד גדולה. לכן אנחנו רואים למשל ששמחת הנישואין היא שמחה מאוד גדולה. כי בנישואין מאוד מאוד בולטת הבחירה. אדם בוחר, בחירה שלו לגמרי, זה בחירה במאת האחוזים, ואנחנו מאוד מתרגשים מהעובדה שאדם בוחר. מה שאדם בוחר בו, הוא שמח. זאת אומרת שהשמחה היא לא רק תוצאה של העובדה שהכל נכון. גם אם הכל נכון, הכל מתאים, הכל בדיוק בדיוק הכי טוב לך, אם חסרה לך בחירה, לא תהיה שמח. במחילה מהרווקים, אבל אם אני אציע לאיזה רווק לבוא מחר לחתונה שלו, מחר, אני מזמין אותך לחתונה שלך, זה החתונה עליי, אתה לא סומך עליי, מחכה לך שם קלה הכי טובה, תפתח, אתה לא סומך עליי, אני אומר לך, אין קלה יותר טובה, בדוק. יש שם מחכה, קלה מחכה לך, ואני אומר לך, אתה יכול לסמוך עליי בעיניים עצומות, ותבוא, רק תבוא, והכל מוכן. הוא לא שמח. לא שמח, לא כי הוא לא סומך עליי, עליי באמת לא כדאי לסמוך, כי אני שדכן גרוע, אבל בעיקרון, לא בגלל שהוא לא סומך עליי, בגלל שהוא אדם רוצה לחוות את הבחירה. והשמחה של האדם מתגלה כשהוא שמח. את כל זה אומרים חז"ל, על באמת על נושא האדם וחווה. הגמרא אומרת שבהתחלה אדם וחווה היו מחוברים. אז לכאורה זה פותר את הבעיה, אתה צריך לחפש. אבל לא הייתה שמחה. מתי היה על אדם שמחה? התקין לו ממנו. שהופרדה האישה מהאיש, ואז הוא בחר ואמר, זאת הפעם עצם מעצמי, עכשיו תהיה לו שמחה. זאת אומרת שמאות בשנים עם ישראל קיים את התורה יותר פחות, וראה בצורה מאוד ברורה שהוא פשוט חייב לקיים את התורה. אין ברירה. אם מקיים את התורה, זה עובד. לא מקיים, לא עובד. אז זה החיים שלנו. נרצה או לא נרצה, אלה חיינו. ולפתע בפורים הבא עלינו לטובה, התגלה חידוש גדול. שעם ישראל לא רק מבין שהתורה היא חייב, אלא הוא כאילו בוחר בתורה באהבה ורצון ובשמחה. מניין אנחנו יודעים? כי אדם שהוא מקיים את התורה כי חייבים, כי אין ברירה, כי אחרת הכל יתפרק, הוא בטח לא יוסיף עולם שלם שלא צריך. מה אתה מוסיף? הרי כבר מה שיש עכשיו קשה, אין ברירה, מה אתה מוסיף עוד? והתוספת שעם ישראל הוסיף, זה תוספת שמאוד מרמזת שאנחנו מאוד מאוד שמחים בתורה. כי מה עם ישראל הוסיף? מצוות מקרא מגילה. מקרא מגילה זה בעצם לקחת עוד ספר תורה. להגיד, אנחנו רוצים לכתוב ספר תורה נוסף, והרבה סוגיות מדברות על כך שהלכות המגילה הן מיוחדות במינם. למרות שהמגילה זה בכתובים, זה אפילו לא נביאים, יש למגילה הלכות ספר תורה. צריך שיהיה קלף ותפירה כמו של ספר תורה וכתב, הכל ממש הלכות כמו ספר תורה. מה שלא מצאנו בנביאים. אנחנו יכולים לקחת תנ"ך, חומש ושבת ולברך. אשר בחר בנביאים טובים, רצה בדבריהם הנאמרים באמת, ולקרוא הפטרה עם כל הברכות. מגילה לא. זאת אומרת, אנחנו כאילו אומרים, אנחנו בעצם מרמזים לזה שאנחנו ממציאים תורה ורוצים תורה. כאילו, הנה, יש ספר תורה, רוצים עוד אחד. וזה מהות החג. מהות החג זה ספר תורה. לא מצאנו אף חג שזה מהותו. ספר תורה. מגילה. ומתכנסים כל הציבור לקריאת התורה, לקריאת מגילה, עם כל ההלכות. צריך לשמוע את הכל, לשמוע את כל הפרטים, מקרא מגילה, בדיוק כמו לפעמים, והמגילה צריכה להיות קשרה, וכתובה, בדיו, משניות. פעמיים. גם בערב, גם בבוקר. זאת אומרת, בעצם אנחנו כותבים את התורה, עוד תורה, אומרים, אתה רואה? כמה אנחנו שמחים שקיבלנו תורה. כל כך שמחים, כותבים עוד אחד. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שמחה גדולה. ודווקא אז נוצרה פריצה. לא מצאנו מפורש בתנ"ך שגויים מתגיירים בהמוניהם. לא מצאנו. יש מדרשים. אבל בתנ"ך לא מצאנו מפורש שבאים גויים להתגייר. מצאנו יתרו, רות, כאלו בודדים, נעמן, כאלו בודדים. לא מצאנו תופעה פורשת בפסוקים של התנ"ך. אבל במגילת אסתר פעם ראשונה, שאנחנו רואים תופעה מוזכרת רשמית בתנ"ך, ורבים מהארץ מתייעדים. ולא רק רבים מהארץ מתייעדים, שמנסים את היהודים, יש איזה גל כזה של הערכה לעם היהודי. מסביר הרב קוק, כן, בגלל שאצלנו נוצרה התחדשות של בחירה בשמחה, זה מכה גלים גם על העמים. כשאצלנו הכל כזה, טוב, אין ברירה, נתקענו עם התורה, זה החיים שלנו, אנחנו לא יכולים בלעדיה, זה החוק שלנו, אז זה לא בדיוק משפיע על העמית. אבל כשאצלנו התורה נקלטת בשמחה ובאהבה וברצון, ואנחנו מוסיפים אז זה גם מתחיל להקות גלים בכל עבר. אבל נושא הבחירה החופשית הוא מאוד מרכזי בפורים, מאוד זוויות. יום לפני פורים אנחנו נוהגים תענית אסתר, זכר לתפילות שליוו כמה וכמה תחנות חשובות. שתי תחנות חשובות יש לנו בפורים. התחנה הראשונה זה להפיל את המן. והתחנה השנייה זה להילחם עם האויבים. זה שני אירועים שונים, בהפרש של כמעט שנה ביניהם. את המן הפילו בחודש ניסן. הגזרת המן הייתה ביוד ג' ניסן, אז הוא הפיל פור, וביוד ג' בו ביום, מרדכי, כידע את כל אשר נעשה, אומר לאסתר, קדימה. אומרת אסתר, אין סיכוי. זה לא הגיוני, אין, אי אפשר, בלתי אפשרי. מרדכי דוחק באסתר, ואסתר אומרת, טוב, צומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. שלושה ימים של צום. שלושה ימים של תפילות וצומות. אז מתי צמו? י"ג ניסן, י"ד ניסן, הגמרא אומרת באותה שנה לא אכלו בליל הסדר מצות, תתוו בניסן, בתצזיין בניסן למחרת בבוקר, המן תלוי על העץ. תצזיין בניסן, בליל הולדה שנת המלך, זה היה בין תתוו ותצזיין בניסן, ליל העומר, תצזיין בבוקר, המן מגיע למשתה השני, ויומר המלך תלו עליו, יתלו את המן. זה אירוע אחד מרכזי, מהפכה במגילה. תוך שלושה ימים, מהגזרה של המן, שלושה ימים, תפילות, זעקות, המן תלוי. אבל זה לא מספיק. כמעט שנה אחר כך, י' ג' אדר, 11 חודשים אחר כך, ביום אשר סיברו אויבי היהודים, לפי התוכנית המקורית, באותו יום הייתה מלחמה. מלחמה גדולה. היהודים התארגנו בכל מדינות המלך השברוש, לא להגנה, אלא להתקפה. מרדכי היהודי ארגן את כולם למתקפה. היהודים יצאו למלחמה, לא חיכו שיבואו להכות בהם, אלא יצאו למתקפה, להרוג בשונאים. כמה הרגו היהודים ביום אחד? 75,000. ככה צריך לעשות, לא מחכים שיתקיפו אותך ואז תתגונן, זה מאוחר מדי. אתה רק יודע שהם מתכננים לתקוף אותך, אתה מתקיף מראש והורג 75,000 איש והסיפור נגמר. ביום אחד 75,000 איש. אם היה נמשך עוד יום, לא יודע, היה עוד. הבינו את העיקרון. ואיש לא עמד לפניהם. על מה? על שחשבו. לא הרגו יהודים. המן לא הספיק להרוג, וגם כל החברים שלו לא הרגו. חשבו. אם אתה חושב להרוג, כבר מתקיפים. ובאותו יום י' ג' הייתה תפילה גדולה. היה צום גדול. כל מי שלא נלחם, כולם צמו. כך כותב הבית יוסף, בשם הראשונים, משנה ברורה מביא את זה. ולכן אנחנו גם צמים. בי"ד ג'. זאת אומרת שבעצם שני האירועים הכי מכוננים במגילה בונים על צומות. הפעלתו של המן והניצחון הצבאי הגדול היה שם צומות. השולחן ערוך מביא בסוף הלכות פורים, חסידים ואנשי מעשה צמים בסוף חודש אדר שלושה ימים. חוץ מצום י"ד ג'. כי בניסן לא צמים, לזכר לה, תענית שלושה ימים. חסידים ואנשי מעשה, זה טוב, אחרי פורים נצום שלושה ימים, אחר כך בניסן. טוב, מה זה לצום? מה קורה שם? מה זה הצום והזעקה? אנחנו נכנסים לעולם התפילה. הצום והזעקה זה יום של זועקים, פללים. ככה אנחנו נכנסים לפורים, כלומר בי' ג' אנחנו מתפללים, זעקה גדולה להשם, כל שנה, זה לא יום אבל, י' ג' צום תענית אסתר זה לא יום עצוב, זה לא כמו תשעה באב, זה לא יום אבל, זה יום תפילה. זעקה לפני השם, פללים. ואנחנו קוראים את המגילה כשאנחנו עדיין בצום, שוברים את הצום רק בסוף המגילה. כלומר, תפילות. תפילה זה אחד האירועים הכי חופשיים בעולם, אולי החופשי ביותר. בתפילה אנחנו מחליטים. אנחנו מתפללים, אנחנו רוצים, ואנחנו משפיעים על האירועים, על מה שקורה. אנחנו נותנים הוראות לקדוש ברוך הוא. אנחנו בזכות הרצון החופשי שלנו, המאוד מאוד נועז, אנחנו קובעים סדר יום. יבאו צדיק יברו אלמה, צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. זאת אומרת, שני האירועים המכוננים של המגילה, הדרמטיים ביותר במגילה, המגילה אומרת זה בזכות התפילות, בזכות החופש. להתפלל זה אומר אני לא נכנע לכללי המציאות, לא נכנע להיסטוריה, לא נכנע לכלום. אני חופשי. אסתר אומרת למרדכי, אין סיכוי. אין. לא נקראתי לבוא למלך 30 יום. ומי שיכנס בלי שהוא זמן, אחת דתו. אין, זה מבוי סתום. מרדכי לוחץ, אסתר אומרת, תפילות. לך נוס את כל היהודים, פעם ראשונה שיש לנו בית כנסת. מאז שנחרב בית המקדש, לא שמענו על בית כנסת, הבית כנסת הראשון שמענו עליו בתנ"ך, זה במגילת אסתר. אגב, איפה מופיעות הלכות בית כנסת בש"ס? איפה כל הלכות בית כנסת? זה מסכת מגילה, לא מסכת ברכות. שם מופיע כל הלכות בית כנסת. כי זה הבית כנסת הראשון. לך כנוס את כל היהודים. מתפללים, שלושת ימים, לילה ויום. תפילה, תפילה זה חופש. נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון. חופש, חופש, חופש. אנחנו חופשים מהכללים של העולם. יש בחירה חופשית. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שהבחירה החופשית שלנו מסתיימת. כי יש לנו מגבלות ביכולות. לא הכל אנחנו יכולים. אומרים לנו, תשמע, שם קרה הצרה הזאת, פה, מצטער, אין לי יכולות, אין לי ממון, אין לי אמצעים, אין לי יכולת. זה לא נכון. יש לך הרבה יותר חופש מה שאתה מדמיין בכלל. אתה יכול להתפלל. מי יודע מה היקף? אתה יכול להתפלל. תמיד אתה יכול להתפלל. זה חופש שלא נגמר. בחירה חופשית. ואפילו חרב חדה מונחת צווארו של אדם, הכל יש בחירה חופשית. אנחנו מתפללים על הכל. מתפללים על תחיית המתים, מתפללים על אות המשיח, מתפללים, הכל מתפללים, הכל, הכל פתוח. וכדי לחדד את זה, אסתר עושה מעשה. היא גוזרת צום על כל העם וגם על עצמה. גם אני ונערותיי עצום, כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, ובכן, בכן גימטריה 72, בית כף נון 72 שעות, שלושה ימים רצוף, שלוש יממות של צום. כך מסתיים פרק ד' במגילה. איך פותח פרק ה' במגילה? ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד. ביום השלישי למה? ביום השלישי לצום. במחילה מכבודכם, מישהו פה צם 48 שעות רצוף? יצא למישהו לצום 48 שעות? 50 שעות? 60 שעות רצוף מישהו יצא לו פה לצום? הרי בצום רגיל אני יודע מה אנחנו 24 שעות אנחנו אין לי מי לדבר. אחרי 20 שעות כבר אנשים כבר שכחו, קוראים להם, והם כבר מדמיינים כבר מה אוכלים בארוחה בסוף הצום. מישהו צם 48 שעות, 60 שעות. איך אתם נראים אחרי 60 שעות צום? איך אתם נראים? איך אישה נראית אחרי 60 שעות של צום? אסתר בוחרת לבוא אל המלך ביום השלישי, ככה את באה אל המלך, איך את נראית? חיוורת, חלשה, סחרחורות, עיגולים שחורים, בקושי מחזיקה, את נראית רע מאוד. ככה את רוצה לבוא אל המלך? ככה את רוצה לשכנע אותו? ביום השלישי, בשיא הצום, בהופעה הגרועה ביותר שלה, אסתר נכנסת אל המלך. אומרים המפרשים, כי אסתר סומכת רק על התפילות, על החופש. היא באה עם כל החופש. היא באה עם כל התפילות של כולם ושלה ושל עם ישראל. התפילות זה מרחב החירות שלה. אז קבלת התורה ברצון, תורה עם חופש. פורים זה חופש של תורה. הנה, אנחנו קיבלנו את התורה ברצון, נוספנו תורה, הנה. כבר יש לנו ספר תורה, רוצים עוד אחד. חופשי. אנחנו כל כך רוצים מעצמנו, לא הכריחו אותנו. תפילה, איזה חופש של תפילה. אנחנו רצונות גדולים, בבקשה.
במובן הפשוט
והגלוי לעיני אדם, הוא לא תמיד רואה שהתפילות שלו מתקבלות
או עובדות או
משנה מבחינה חופשית, שבן
אדם עושה משהו
וקורה
מה שהוא רוצה.
אתה יכול, כאילו, הרבה פעמים אנשים בתחושה, זאת אומרת שזה אפילו עוד יותר בחירה חופשית. כלומר, שאדם יש לו חופש להאמין בהיקף ההשפעה של תפילה אפילו אם הוא לא רואה. זאת אומרת, הוא לא רואה את התוצאות. שאם אתה רואה תוצאות, אז אתה אומר, טוב, זה הגיוני. אתה כל כך יש לך חופש, אתה לא תלוי בה, במראה עיניים, אתה משוכנע שמאמין שיש לך כזאת עוצמה, כזאת עוצמה אדירה, שהתפילות שלך יש להם השפעה.
זה חופש למי שמאמין ויודע שהתפילות
תמיד עובדות. תמיד חופש זה אמונה, נכון.
מעולה. מה הכוונה?
כי במקום שהדברים הם מוכרחים, אז אתה לא חופשי, כי אין לך הרבה ברירה. מה, זה המדע אומר, אז מה, אתה, אין לך חופש. אחד ועוד אחד שווה שתיים, אתה לא יכול לעשות הפוך. מתי אנחנו רואים לאדם את החופש? כי נגיד שאדם הוא בוחר בחירה ערכית. אז אתה מתרגש מהחופש שלו. כי הוא בחר בערכים. כי לא רואים ערכים. זה לא מדע מדויק. אתה רואה, איזה בחירה חופשית יש לו, איזה גיבור. כשהדברים חד משמעיים, זה המדע, אתה לא מול עיניים, אז אין הרבה בחירה. אז אנחנו פחות מעריכים גם. הערכה שלנו על החופש של אדם היא דווקא באותם מקומות שבעצם הדברים לא חד משמעיים, הם לא מדע, הם לא הכרח, אז יש מרחב. ושם באמת רואים את החופש של האדם. תסתכל, הוא בחר בערך, הוא בחר באמונה. לכן תמיד האמין בהשם במקום החופשי ויחשב על הצדקה. כשאדם רואה מכוניות נוסעות במהירות עצומה בזה, והוא בוחר בחירה חופשית לא להיכנס לתוך הכביש. שזה ראוי להערכה, באמת גיבור גדול. אנחנו לא עושים להם הערכה, נו ברור, מה, אתה טיפש אם אתה נכנס. זה לא בחירה חופשית. מתי מתגלה בחירה חופשית? כשהמציאות היא לא חד משמעית, ואתה בוחר בעולם הערכי שלא רואים אותו, איפה, למה בחרת בערך הזה? אדם בחר להתגבר על היצרים שלו, להתגבר על מה שנראה מאוד כדאי, כי העולם הערכי, איפה הוא? אני בוחר באמת, בחסד. וזה מוביל אותנו לערך השלישי של פורים, הוא באמת החסד. חסד זה עולם החופש. זה לא דין, זה חסד. ככל שאדם עושה יותר חסדים, הוא יותר חופשי. הוא לא חייב, הוא לא מוכרח, לא מצפים. זה לא הגיוני. זה לא מתבקש. אז למה אתה עושה את זה? חופש. החסד הוא משוחרר מההגדרות, מההגבלות, מהציפיות, מהכללים של העולם. הוא נגד החוק. החסד הוא כאילו לא מסתדר עם החוקים. ככל שהחסד יותר עוצמתי, יותר בגדול, הוא עוד יותר לא שפוי. הוא עוד יותר משוחרר, עוד יותר חופשי. כל השנה בפורים, בכל השנה חוץ מפורים, יש גבולות לצדקה. יש גבולות. בפורים, פוסק הרמ"א, פוסק השולחן ערוך, אין גבולות לחסד. כל הפושט יד. פסק להלכה. זאת אומרת שהחסד הוא הלך, השתקר. החסד נהיה שיקור. כלומר, הוא לא שואל שאלות, אין לו גבולות, אין לו הגדרות, הוא יוצא לחופש. זאת אומרת, הוא עושה אחרי מה שבא לו. לא, זה לא הגיוני, תסתכל, תבדוק, למי אתה נותן, חופש. ולכן יש כל כך הרבה שמחה. כשבוחרים בתורה, כשהתפילה מגיעה לשיאים של אמונה, כשהחסד מתפרץ בגבעים שלא נראו כמותם, שהאהבה עולה, אז מתעוררת השמחה. כי השמחה היא בבחירה החופשית. מתי אנחנו שמחים? כשאנחנו רואים בחירה. כשהכל מתנהל לפי ההכרח, ברור, אין ברירה אחרת, אז אנחנו לא שמחים. בסדר, הבנתי, זה מה שצריך, מובן, אין ברירה. זה סדר העולם, אני לא מתרגש, אין שמחה. אנחנו מתרגשים ושמחים כשרואים את החופש הגדול. שאדם בוחר. אנחנו מתפעלים מהבחירה של אסתר, מהבחירה של מרדכי. לפעמים אנחנו לא מרשים לעצמנו להיות חופשיים. אנחנו קצת מפחדים. אנחנו קצת מפחדים מהחופש. כי אם יהיה לי יותר מדי בחירה חופשית, יותר מדי חופש, אולי מה אני אעשה? אולי אני אעשה שטויות. אולי אני לא אהיה בסדר. אולי אני מפחד. אנחנו נעזרים בהרבה כללים וסדרים ונורמות ודינים, וזה שומר עלינו שאנחנו... אבל מי שמאוד מאוד מאמין בבחירה החופשית ושמח מאוד מאוד בבחירה החופשית וסומך על הבחירה החופשית, אז הוא רוצה לתת לביטוי באמת. מה זה חופש באמת? שאנחנו מאפשרים חופש ואומרים, תסתכל, יוצא רק יותר טוב. יותר שמחה, יותר אהבה, יותר תפילה, יותר יוצא יותר טוב. בעזרת השם בפורים, אני לא יודע איך זה יהיה השנה, יום שישי, אבל בדרך כלל זה ככה זה, בפורים, תפילת מנחה של פורים זה תפילה יפה כזאת, באמצע היום, אנשים חלק מהם כבר לא בדיוק במיטבם הרגיל, כתוב למלך ביין, טוב אומרי, אנשים מתפללים בצורה חופשית. כי בדרך כלל כשאדם מתפלל מנחה באמצע השבוע, אין זמנים, יש כמה דברים פה בעולם, וגם אנשים פה מסביב, זה לא הזמן עכשיו ל... אבל כשקצת פתחנו את הזה, החופש. יש לאדם חופש להתכוון, חופש להתרגש, חופש לאהוב, חופש להתפלל לפני השם. חופש, מה זה חופש? הוא חופשי, הוא חופשי מהדעת קהל, הוא חופשי מהזמן, חופשי מהאילוצים, הוא חופשי, ותראה מה יוצא, תראה איזה תפילה זקה, תראה איזה התרגשות, תראה איזה התלהבות לפני השם. תראה כמה הוא אוהב את הבריאות, כמה הוא נותן צדקה, הוא לא שם לב, הוא כבר, תראה כמה צדקה נתת, כן, הוא כבר לא שם לב, הוא בטעות, במקום שני אפסים, יצא לו שלוש. טוב, הוא קצת, זה המטרה, זה בשביל זה הם בסומים. אמונה אדירה בחופש שלנו, אנחנו לא מפחדים מהחופש. לא מפחדים. עם ישראל לא מפחד. אומר הרב קוק בסדרו עולה טריה, בפורים כל כך החופש כל כך עליון שאנחנו לא מפחדים מכלום. קדושת היום מרבים בשמחה, מרבים בחופש, בחסד, בתפילות, באהבת, ביוזמות, בחופש, מרבים בשמחה. בכל החגים יש מימד של הכרת טובה. שאנחנו מכירים טובה לקדוש ברוך הוא. הוציאנו מצרים, צריך להגיד לו טובה, להגיד לו הלל. נתנו תורה, מכירים לו טובה. שמר עלינו, מכירים לו טובה. הכרת הטובה היא ערך חשוב מאוד, להכיר טובה לריבונו של עולם. אבל יש בהכרת טובה גם ממד של חובה. אי אפשר שלא להכיר טובה. זה לא, זה הכרח. אתה לא יכול. אנחנו אומרים אסיר תודה. מה זה אסיר תודה? אסיר. אני לא יכול שלא להגיד תודה. מה, אני לא אגיד תודה? אני חייב להגיד תודה. אני לא אגיד תודה, אני לא בסדר. ויש זמן שהוא, אומר הרמב"ם, מתי שהוא המועדים עתידים להיבטל. זאת אומרת, יש זמן כל כך חופשי, שכבר אז המחויבויות האלה כבר ייבטלו מן העולם. יישאר רק החופש. אומר הרמב״ם, יישארו רק פורים. החג היחידי שישאר. שכולו חופש מוחלט. אין בו מחויבויות. לא, זה הרבה הרבה מעל כל המחויבויות. כדור קיבלו, אהבה, כאילו, חסד בתפילות, מעל כל ה... חופש עצום, חירות עצומה, שמחה שאין בדומתה. פדויי השם ישובון, באו בציון ברנה ושמחת עולם על ראשה, ונסו יגון והלכה. ככל שאנחנו מבינים את המתנה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מתנת הבחירה החופשית, מתנת החופש, אנחנו מבינים את המתנה הנפלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא כאילו סילק את עצמו, הזיז את עצמו הצידה ונתן לנו את המרחב הגדול הזה של החופש בשביל לשמח אותנו, הכל בשביל לשמח את ישראל, בשביל שמחתנו, שיש לנו יותר רב, יותר שמחה, יותר תפילה, יותר חסד. בכוונה הוא זז הצידה ונתן לו אפשרות להתפלל. הוא יכל לנהל את העולם מצוין, הוא לא צריך את התפילות שלנו. אני זז, אתם תתפללו, אתם תחליטו. כי זה ייתן לכם שמחה. שאתם התפללתם, אתם עשיתם, אתם הצלחתם. הנה, התפילות שלכם הועילו. ולזוכרים דברי העצומות וזעקתם, התפילות שלכם, כן, זה אתם עשיתם את זה, זה שלכם. והבחירה שלכם, אתם בחרתם להתפלל, לכן זה הצליח. אז איזה שמחה הקדוש ברוך הוא מביא לנו, דווקא בזה שהוא מפר לנו את הבחירה. הוא יכל לפתור את הבעיות של כל הנזקקים וכל העניים. פותח את ידיך, אמר, הוא לא יכול לפתור את הבעיות של כולם. אבל הוא זז הצידה ונותן לנו כדי שאנחנו נבחר בשביל לשמח אותנו. שתהיה לנו שמחה, הנה אנחנו זכינו, אנחנו עזרנו, אנחנו יצאנו מגדרנו, הנה. הכל זה, כל מה שהקדוש ברוך הוא מפנה לנו מקום, זה בשביל השמחה שלנו, בשביל הבחירה שלנו. כמה אהבה הבוחר בעמו ישראל באהבה. איזו אהבה גדולה, השם אהב אותנו, נתן לנו חופש עצום, בחירה עצומה. לכן ביומים הקדושים של פורים אז אנחנו משתדלים לנצל טוב את הזמן, זמן יקר מאוד, זמן איכותי מאוד, לבחור כמה שיותר בחירות גדולות של אהבת ישראל, כי באמת סנגוריה על עם ישראל זה גם חופש, לדון לקו זכות זה חופש, הרבה יותר הגיוני החובה, אבל לדון לקו זכות, זה החליט להיות חופשי. ולצאת מהקופסה, ולחשוב מחשבה לא שגרתית. ולהחליט ללמד זכות, ולסנגר, ולאהוב. את מי שלא מגיע לו, אז מה? אנחנו חופשיים. האהבה שלנו חופשית. והעין הטובה שלנו חופשית. זה חופש מאוד מאוד גדול, לסנגר על עם ישראל, ללמד זכות על ישראל. וזאת עבודת השם גדולה מאוד בפורים. לדבר טוב על היהודים. כמרדכי היהודי, דובר שלום לכל זרו. חפש איך לדרוש בשלומם של ישראל. זכור לטוב. כמה חופש יש בזה. דיוק עכשיו אני קורא שוב פעם ספר על רב אהרון מבלז. רב אהרון מבלז, ספר נקרא קדושתו של אהרון. זה הוציאו, רב אהרון מבלז היה ניצל מהשואה, וממש בדרך לא דרך, וכמעט כל החסידות שלו נכחדה בשואה. הוא הגיע לארץ, בסוף השואה, באמצע השואה, ולא היה פה כלום, לא היה שום כלום. הוא הגיע לארץ, ולאט לאט הוא שיקם והקים את כל החסידות מחדש. ובדרך כלל האדמו"רים חיפשו מקום, ירושלים, בני ברק, והוא החליט לגור בתל אביב. הוא היה גר בתל אביב כל השנים, וכל הזמן היו אומרים לו, תשמע, פה זה, זה. והוא החליט, זה היה העניין שלו, כל הספר זה מדהים לקרוא, שהעניין שלו היה סנגורם של ישראל, הוא החליט את הסנגור של עם ישראל. זה דברים מבילים, איך הוא היה חי ככה, הוא כל אדם באמת חי בקדושה מאוד עליונה, כל הספר אומר שהוא היה באמת בקדושה מאוד מאוד גדולה, רב אהרון מבלז, והנושא שכל הזמן היה סנגוריה על עם ישראל, אתה רואה איזה חופש לסנגר על עם ישראל. אז מישהו אמר לו שבא אליו ראש שיבה גדול מאוד, ראש שיבה מבני ברק בא אליו, אמר לו, תראה, אני שומע שיש קצת התעוררות של תשובה בקיבוצים. אנחנו מדברים בשנות הקמת המדינה, שאני שומע שיש איזה קצת התקרבות ליהדות, אולי צריך להכין תפילין. אז אמר לו, אתה מתכוון תפילין של רבנו תם? תפילין ברור, כולם מקיים, כולם מניחים. הוא לא הסכים לשמוע, חברה, הוא לא הסכים לשמוע שכאילו אומרים משהו לא טוב על איזה יהודי. הוא היה חוזר על זה הרבה פעמים. היו אומרים לו, יש חילול שבת? אומר, לא, הם שמחים בשמחת השבת, והם שמחים בשבת, ורוקדים לכבוד השבת. כל הזמן, רק כל הזמן היה מקפיד לסנגר על עם ישראל.
כשמדבר,
כשמדבר על הסנגוריה, זה לא מהצורה
הזאת שאני
אומר,
זה
עובדים חלים
שבת, זה יולדת.
ככה הוא היה. ככה הוא היה רב אהרון מבלז. אני מסתתת אותו, את הספר. זה ספר יפה מאוד לקרוא, כדאי לכם לקרוא. ספר מלא טהרה. קדושתו של אהרון. זה יוציאו החסידים שלו. ממש החסידות, בלז. כי אנחנו, למה זה טוב? זה חופש. אבל הוא יודע מה, הוא לא, אבל הוא מחליט, זו החלטה חופשית. אני רוצה להסתכל ככה על עם ישראל. אני בוחר בסנגור, וזו עבודה של פורים. עבודת השם של פורים, עבודת השם של אהבה לסנגר על עם ישראל. חופש מאוד גדול, להתפלל על כל עם ישראל, להתפלל על כולם. על כולם, על כולם, על כולם. ולבקש על עמה ועל מולדתה. הרי היה אפשר לעשות חשבונות, מרדכי יכל לעשות חשבונות. אני אמרתי לכם לא ללכת לסעודה של אותו רשע, תראו מה יצא מזה. אמרתי לכם מההתחלה שהמן לרשע, לא הקשבתם לי, אתם לא הבנתם מזה המן הזה. לא, הוא החליט להגן על עם ישראל. אסתר, הגן על עמה ומולדתה. וכל מה שעניין אותו זה להציל את עם ישראל, לדבר טוב על היהודים. וזה, זאת חירות מאוד גדולה באווירה הזאת של חודש אדר, של קבלת התורה מרצון, באהבה גדולה, של חסד ברצון, בתפילות גדולות, המון המון תפילות באהבה ובחירות, ללמד הרבה הרבה זכות על עם ישראל. באמת גם הטעויות של עם ישראל זה הכל בגלל האויבים שלנו, זה הכל בגללם. כל הטעויות של עם ישראל, רב קוק כותב שכל הטעויות של עם ישראל זה באשמת אומות העולם, שהם כאלה רשעים ומלחיצים אותנו, בלבלים אותנו ועושים לנו כאלה צרות. אז יהודים מתבלבלים, יהודים מתבלבלים ורוצים שאם נתבולל אז אולי יעזבו אותנו, ואם נתנהג ככה אז ישקיעו אותנו, ואם ניתן להם את זה אז כל הזמן מחפשים מה יעזור לנו, מרוב שהם כאלה רשעים. זה הכל השמטה. גילת אסתר זה איגרת. איגרת זה איגרת הפורים הזאת, איגרת זה בכתב אהבה, בכתב ידידות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שלח לנו בכתב איגרת. לכן כתוב בהלכה שמקפלים אותה כמו איגרת ומביאים אותה ככה, זה מכתב, מכתב אהבה, מכתב ידידות, דרישת שלום. הקדוש ברוך הוא דורש שלום, דורש בשלום עמו, בתוך ראש חת הגלות דורש שלום. גם אנחנו רוצים להרבות בחירות הגדולה הזאת, בחופש הזה של התורה והתפילה והחסד ולימוד האהבה על עמנו ללא הפסקה. בעזרת השם, חודש אדר הזה עם ישראל מגיע לו לקבל הרבה ישועות ונחמות. מגיע לנו שכל הכאב הנורא שעמנו עובר, כאב בלתי נתפס, שעם ישראל יזכה לשמחות רבות, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויביא לנו את כל הנבואות שהבטיח לנו. ואת השם יזכה לראות בליהו הנביא ומלכות בדוד השלמה. ברכת שמיים אליכם, חודש טוב ושבת שלום.